אישיות. יעקב אגמון משוחח עם הפסיכולוגית הקלינית והמשוררת רות נצר. עורכת ענת קורול.
רות נצר, פסיכולוגית, זאת ההגדרה?
פסיכולוגית קלינית.
או קלינית, זאת התוספת.
פסיכולוגית קלינית, יונגיאנית, זאת ההגדרה.
יונגיאנית.
כן.
טוב, אנחנו נצטרך לכמה דברים לברר במהלך השיחות, כדי לנתב את המאזינים לעניין המסוים הזה. ואולי כמה מושגים כלליים יותר. יש אורך קבוע לטיפול?
אתה מתכוון לכמה זמן, כמה כן. חודשים, שנים האדם בטיפול? אין אורך קבוע, זה תלוי באדם. אם אדם רוצה להיפטר ממצוקה רגעית, ורוב האנשים זה מה שהם רוצים, אז תוך כמה חודשים הם עובר את הסערה הגדולה, ואומרים שלום. אבל אם אדם רוצה לעשות שינויים מהותיים, ולעשות תהליכי התפתחות, שבזה אנחנו בעצם מאמינים, שבעצם אם באת עם סימפטום, זה לא בגלל רק הסימפטום, אלא בגלל שמשהו בכל מערך ההתנהלות שלך והמנגנונים שלך, הוא לא לגמרי מתואם נכון לאישיות הבסיסית שלך, וכדי לעשות עבודה יותר בסיסית, וניקוי שורש וטיפול שורש של המקורות של הדברים, אז זה חודשים ושנים, יכולים להיות גם שנים רבות, תלוי מה סוג הבעיה, מה מבנה האישיות. אין לזה תשובה אחידה.
לא, אני הצגתי את זה, אבל יש מצב ייחודי שתאריכי הטיפול בנושאים הפסיכולוגיים הם ארוכי טווח יותר מאשר במקצועות רפואיים אחרים, לא?
יש הבדל בין לרפא אבסס, פצע או שבר, ובין לעשות לרפא כאבי נפש, שאם הם יושבים שנים רבות במבנה הפנימי, זה לוקח הרבה זמן להיפרד מהם. קשה מאוד להיפרד מהפצעים ומהכאבים ומההגנות שהתלבשו עליהם ומקשות על המגע הישיר והאותנטי איתם.
תראי, אבל בתור מטפלת, האם יצא מפריך משפט שאומר לפציינט, נגמר הטיפול, מיצינו את העניין, אין לנו מה לעשות יותר, או שזה לא שייך לקטגוריה הזו של הרפואה?
זה כן שייך, זה כן שייך. יש מצבים שבהחלט שני הצדדים, בדרך כלל זה, כשזה שני הצדדים מרגישים שבעצם סיימנו את העבודה, ושפחות בשלב הזה אין צורך יותר, שאדם יכול לצאת לדרכו, ושזה טוב שהוא יצא לדרכו לבד, שיתמודד עם החיים לבד. כי גם תלות לאורך זמן יש לה את החסרונות שלה. אבל יש אנשים שצריכים תלות ארוכה כדי למלא את החסרים של תלות שלא היה להם בהיסטוריה שלהם, כדי אחר כך להיפרד ולצאת לעצמאות.
כן, אבל אפשר להגיד שבכל זאת, אני קצת צודק בעניין הזה, שאורך הטיפול הוא תלוי בהחלטה של שני הצדדים.
זה ללא ספק, אבל תראה, צריך לקחת בחשבון שאתה מדבר איתי כאנליטיקאית, כמי שעושה, זה לא פסיכואנליזה פרוידיאנית, אבל אנליזה יונגיאנית, זה אחרת מאשר פסיכותרפיה למיניה, זאת אומרת, יש כל מיני פסיכותרפיות, ויש היום גם פסיכותרפיות קצרות טווח.
אבל אתה רגיד,
למשל... אז אתה מדבר איתי, אז אני עונה
כן,
מהמקום לא. שלי.
כן. אני חושב שזה הרעיון.
כן, כן, המבריק. אבל באמת שהשומעים ידעו שיש גם טיפולים קצרי טווח, כן. כל אדם יש לו זכות לבחור סדר. את מה שמתאים לו.
לא, אני לא חושב שצריך כן. להיות נציגת הפסיכולוגיה, כן. אלא נציגתך את,
נכון.
ואני מאמין שלך. זה ברור. אני תוהה אם במושגים של הגדרה יותר, יש מקרים שאת אומרת, מקרה אבוד, חסר תקנה, אין מה לעשות?
זה נדיר, אבל לצערנו יש מקרים כאלה. יש מקרים כאלה. יותר בכיוון... בוא נגיד, אפילו אם אדם הוא במחלת נפש, יש אפשרות לעזור לו שיהיה פחות חולה.
כן.
בוא נגיד, אם לא נרב לרפא, אבל שיהיה פחות חולה. זאת אומרת, אפשר לעזור לאדם לחיות חיים טובים יותר במסגרת החולי שלו. במובן הזה אני מאמינה גדולה כן בטיפול, שגם אם אי אפשר לרפא אותך, אי אפשר לקחת ממך את המחלה, אפשר לעזור לך לחיות יותר בשלום עם עצמך, ושהסימפטומים לא יהיו כל כך
סוערים. יותר התנהגות, לא?
לא רק בהתנהגות, בחוויה הפנימית, היכולת לבסט את הדברים, היכולת להכיל את המצוקות. אז אלה מקומות שלא הייתי מרימה ידיים, אבל יש, במיוחד שהיום שלנו גם התמיכה התרופתית שהיא מסייעת ומאפשרת יותר לעשות פסיכותרפיה. המקרים שהם באמת גורמים להרים ידיים, זה המקרים של הפסיכופתיה. העניין הוא שהפסיכופתים גם לא מגיעים לטיפול.
כן.
כי הפסיכופתים גורמים צרות לאחרים, ולא לעצמם, ואם הם לא סובלים מעצמם, אין להם סיבה לבוא לטיפול. אלה הם כן אומרים, אשתי שלחה אותי, כן?
כן.
כבר לא יכולה יותר. אבל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. אם אשתי שלחה אותי, אני לא אתאמץ לעשות שינוי.
ואת אלוהים?
סליחה?
איך את מרבת את אלוהים בטיפול? בתור אחת שהיה לה בגראונד דתי כזה או אחר?
טוב, זאת שאלה משמעותית, גם בגלל שאני גדלתי במשפחה דתית, למרות שאני לא שומרת מצוות היום, וגם בגלל שאני באסכולה של יונג, ויונג מאוד מאוד האמין, ואני מאמינה כמותו או בעקבותיו, שרגש דתי הוא חלק מהנפש שלנו. אני לא מדברת על דת ממוסדת, אלא איזשהו רגש דתי. והרגש דתי גם קשור באמונה של המשמעות של חיי הנפש שלנו, שיש לנו איזו השגחה אישית שטובעת מאיתנו ומשגיחה עלינו שנכוון את דרכנו נכון, ושאנחנו צריכים להקשיב לקולות הפנימיים האלה. זה סוג של אמונה, אפשר להגיד, זה סוג של אלוהים פנימי. אלוהים פנימי, כן? בפרמה סימבולית. לא של מישהו עם זקן שיושב שם למעלה ומעניש אותי או לא מעניש, זה לא לעניין.
ברור, כן. אולי זה יותר אמונה.
אמונה באיזושהי מהות משמעותית, רוחנית, עמוקה של חיי האדם שאמורים להוליך אותו לחיים הנכונים ביותר של המימוש העצמי שלו.
ובכל זאת, שאלה מרגיזה, מה זה מדע או תעסוקה?
זה לא מדע וזה לא תעסוקה. פרויד רצה שזה יהיה מדע, ואנחנו
כן.
יודעים שזה לא מדע. במובן מסוים, כל דבר שאנחנו עושים זה תעסוקה, אבל זה קודם כל זה הגשמה עצמית של החיים שלי, העיסוק הזה.
תמיד רצית להיות פסיכולוגית?
אני חושבת שמגיל ההתבגרות בערך התחלתי להתעניין בנפש. מי שאוהב שירה וספרות, ופסיכולוגיה זה מאוד קרוב, זה הנפש בעצם. ואת זה אני אהבתי מגיל צעיר.
אבל אהבת שירה קודם.
כן, כן, בהחלט. עוד לא ידעתי שיש פסיכולוגיה כשהייתי ילדה ונערה.
אבל כתבת שירים.
התחלתי לכתוב שירים בגיל מוקדם, אחר כך זנחתי את זה, חזרתי לזה יחסית מאוחר. ספר השירים הראשון שלי יצא, הייתי בת 43. לקח זמן עד ש...
זה בשל כבר, 43 זה כבר בשל.
כן, יש כאלה שבשלים בגיל יותר מוקדם, אבל כל אחד בקצב שלו זה בסדר.
אבל את השתמשת אחר כך כמכשיר, לא רק ביטוי שלך, אלא כמכשיר בעבודתך.
בשירה אתה מתכוון?
כן.
תראה, בספרים שלי יש הרבה ציטוטי שירה.
לא, וזה לא מתוך רצון שלך, אלא גם, סליחה, ככלי עבודה.
זה כלי עבודה, אתה צודק, במובן הזה ש... ושוב אני נסמכת על הגישה של יונג, שהוא אומר, מה שסופרים כתבו ומה שמשוררים כתבו, הם כבר ידעו לפנינו את האמיתות של הנפש, ואנחנו תומכים באדם שבא אלינו כשאנחנו מראים לו דברים שכבר היו, שכבר נאמרו, שהאמיתות האלה יכולות לכוון אותו, להטוות לו דרך, ושאנשים אחרים חוו דברים כמותו. והניסוחים של הספרות והשירה הם ניסוחים כל כך איכותיים ויפים, שהם בעצמם נותנים איזושהי חוויה של איזו הרמוניה פנימית.
כן.
כשאתה מצטט משהו דרך שירה, ולא באמירה כללית.
אבל למשל, כשאת צריכה לבטא את עצמך בעניין הדתי, אני התכוונתי בשאלה הקודמת,
כן.
יש דרך טיפול שונה באדם שומר מצוות או פנאט בדת איזה שלא תהיה?
אני אגיד לך משהו, כשאני עובדת עם אדם שהוא שומר מצוות, אני יותר בקלות יכולה לדבר במטאפורות דתיות, להביא ציטטות מהמקרא, מהקבלה.
או מהתפילה?
או מהתפילה, בוודאי, נכון. כן. כי זה מדבר אליו, אני לא צריכה להביא את זה כמטאפורה, אלא כאמת חיים. מכיוון שאני בין שני התחומים, אני גם פה וגם פה, אז אני נמצאת עם האדם בהתאם לאיפה שהוא נמצא. אדם שאין לו שום זיקה לשום דבר רליגיוזי, אסור להוציא מילה מהפה בכיוון הזה, כי זה רק ירגיז אותו. אז צריך לדבר עם האדם בשפתו.
מה, לא כדאי להרגיז מטופל?
זאת יכולה להיות שיטה מעניינת, פרובוקטיבית.
כן, בהחלט. כן, זה נכון, אבל אני מדבר על, לפני שאנחנו ניגשים למרחב הדיון הזה, העניין שיגעון זאת רמה בטיפול הפסיכולוגי, או שזה שם גנאי?
תלוי איך משתמשים בזה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שיגעון כמחלה, אנחנו מדברים על פסיכוזה או מחלת נפש. המילה שיגעון היא כבר יותר השימוש הפופולרי של המילה.
זה בדיוק מה שאני אומר.
ואנחנו יכולים לפעמים להשתגע ולצרוח מתוך שמחה או לצעוק כי השתגענו, אבל זה לא קטגוריה פתולוגית. זאת מילה, אנחנו כולנו נעים בין כל הטווחים בסך הכל.
תמיד יכולה להגיד הוא יצא מדעתו.
אנחנו יכולים כן. להגיד, אבל לא תמיד משתמשים בזה בכוונה הפתולוגית. כן.
כן.
בסך הכל, אם לא היה לנו קצת מזה וקצת מזה מכל התחומים, לא היינו מבינים את המטופלים.
כן. כן. בעצם זאת מחלה די חדשה, לא?
איזה? מה?
הפסיכולוגיה
היא מחלה. כן. היא דווקא לא כל כך חדשה, אני דווקא...
למה? כמה? 100 שנה, לא?
נכון, 100 שנה ככזאת, בצורה הזאת, אבל אם כן. אתה חושב על זה, את התפקיד הזה מילאו בתקופות קודמות, מילאו הרבנים, מילאו הצדיקים נכון. בחצרות החסידים, מילאו השמנים, הכהנים, זאת אומרת, היו אנשים שבטיים שמילאו בצורה זו או אחרת את התפקידים האלה של כתובת רוחנית לאנשים עם מצוקות, רוחנית נפשית לאנשים עם מצוקות, בצורה אחרת. אבל זה לא בצורה הזאת זה כמובן חדש. יש הרבה דברים חדשים, אבל גם בכלל כל העניין הזה שהאדם אמור לממש את האינדיבידואליות שלו זה דבר חדש. זה דבר פרי המאה בעיקר.
לא, אבל אני מאמין בדת, זאת אומרת, בכוחו של הרבי, ואת צודקת, זה האמינו אלו רופאי התקופה.
נכון, נכון. הם לא רק, זה לא רק היה, לא רק אמונה שאתה נותן, שהרבי נותן צאת עלי, אלא גם באמת שהרבי היה מקשיב ונותן תשובות ונותן עצות. מהרהר בדברים, מזמין גם את האישה, את המשפחה. היו התערבויות טיפוליות, במיוחד אצל הצדיקים. זה מאוד מעניין שהיו שם דברים שמאוד
מזכירים. שאת לא יכולה להסביר מאיפה הם לקחו את הכוחות האלה.
את הכוחות ואת הידע.
ידע, כן.
על זה מה שהיום קורה, הלא מודע קולקטיבי. דברים באים לאדם באופן מולד. יש אנשים שמקבלים את המתנות האלה באופן אינטואיטיבי, ויש אנשים שלא.
את אומרת, סתם בן אדם חכם, לא צריך להיות...
זה לא כל כך סתם, זאת מתנה, ואדם לא סתם חכם, כי גם אם אתה חכם, אם אתה לא עובד על פיתוח האיכויות האלה...
או שאתה דורר במקום.
כן, ואז אתה לא... זה יכול לשאת פרי ביושים, החוכמה הזאת. תלוי מה אתה עושה עם זה.
ובכל זאת, מה לעשות עם זה, עם הידע הזה?
עם הידע הזה, מה שאני, אני באופן אישי, אני כותבת ספרים, בגלל שאני מרגישה שאני רוכשת כל כך הרבה ידע, וזה פשוט חבל שזה ילך ליבוד. אני יודעת שאני קוראת היום, מחר אני אשכח מה שאני קוראת. הצורך שלי הוא באמת שהידע יעבור הלאה, וזה, לכל מטפל יש המון ידע שנאגר מתוך ההתנסות שלו. אני, בגלל שאני גם קוראת הרבה, ואוהבת לחשוב הרבה, אז אני אוהבת לכתוב, אז אני כותבת ספרים שמחברים את כל הידע הזה שהוא יעבור הלאה.
איך את מרכזת או מתמצתת את הנוכחות שלך בכתיבה או בשירה או באמנות בכלל?
כן.
לבחירה של את מביאה את זה לידיעת אחרים. מדוע זה אכפת לך ואת זה לידיעת אחרים? בדרך כלל סודות מקצועיים ברפואה זה דבר די... מקובל, לא?
אני לא יודעת מה מקובל ברפואה, אני לא בדיוק רפואה, אבל ההרגשה שיש לך ידע והוא ילך לאיבוד, היא ממש, זה עוול, זאת הרגשה של עוול, שחייבים להעביר הלאה את הדברים שהם לא ילכו לאיבוד. החוויה הזאת שדברים נשכחים ועובדים בחיים האישיים ובתרבות, היא מאוד נוכחת אצלי, ושהכורח באמת לעשות משהו כדי לתעד דברים, לתעד ולשמר ולהעביר הלאה.
מה עוד ידוע לך מראש? כשאת ניגשת לאדם, שזה במקצועות אחרים ברפואה, זה מתפצל כמעט למאות דוגמאות, ורידים כאלה ומצב כזה וכולו. פה אומרים, הוא פסיכופת.
כן.
זה מתנה של הגדרה, כן? זה לא מושג מדעי, נכון? גם קצת.
זה מושג מקצועי. יש היום את הספר שנקרא DSM, שמגדיר את הקטגוריות של כל הבעיות הנפשיות והפרעות הנפשיות למיניהם. אני, באסכולה שאנחנו לא כל כך עסוקים בלשים כותרות, פחות או יותר חשוב שאנחנו נבין מה מבנה האישיות של האדם שלפנינו, כדי שיהיה לה איזושהי אוריינטציה לגבי סגנון העבודה איתו. אבל בעיקר חשובה התייחסות לתכנים. מה התכנים שאדם מביא? אז כשאדם בא אליי, בהתחלה אני לא יודעת שום דבר, חוץ ממה שהוא מספר לי, ואני מתרשמת. ומספיק שנים של ידע.
מעצם הבחירה, מה שהוא רוצה לספר לך.
מה שהוא רוצה לספר, ואיך שהוא מספר, ומה שהוא מספר, ואיך שהוא מדבר, ומה הוא מביא, ומה האינטראקציה בינינו. אז יש לי כבר איזושהי התרשמות.
מתוך הניסיון גם בעבודה.
כן, כן.
אז הוא ינסה להסתיר באופן טבעי, ואת תזהי את הגופה, כמו שאומרים.
תראה, כולנו מנסים להסתיר, וגם כשאנחנו לא רוצים להסתיר, אנחנו מסתירים, כי יש לנו גם מה שנקרא לא מודע, שהוא מפעיל את המנגנונים שלו, והוא מסתיר מעצמנו, בלי שאנחנו יודעים אפילו מה שאנחנו מסתירים. כן, שפת הגוף מגלה את מה שאנחנו רוצים להסתיר לפעמים, כן?
איך את הגעת לעניין של השילוב של האומנויות בתוך המקצוע הזה שלך?
מתוך זה שהיה לי את זה מההתחלה, זאת אומרת שמלכתחילה אהבתי לצייר ואהבתי שירה ואהבתי ספרות ולפסל ולצלם ולמדתי פסיכולוגיה וזאת נפש אחת והנפש האחת היא מייצרת את הדברים האלה ואת הדברים האלה את הדימויים בשירה ואת הדימויים בתמונה ואת הדימויים בתוך העבודה עם המטופל אז הדימויים שנמצאים בתוך החלומות זה גם סמלים ודימויים מטאפורות כמו שבאים בשירה יש במיתוסים, אלה דברים שהם חופפים, ואז הדברים באופן, אצלי לפחות אפשר להגיד שהם מתחברים והופכים להיות משהו אינטגרלי, אינטגרטיבי.
גם קולנוע וגם תיאטרון?
תיאטרון לא, קולנוע כן. קולנוע בשנים האחרונות גם תפס את ליבי והפך להיות תחום. ושוב, קולנוע כמקום שהנפש האנושית מתבטאת, אז הספר של הקולנוע שכתבתי זה, הקולנוע מטפל בנו.
כן.
כן? ויחסי מטפל מטופל בקולנוע. שני הספרים הבאים גם יהיו על קולנוע. שוב על הביטויים של החוויות האנושיות, או הארכיטיפים, כמו שהם קורא לזה, או מיתוסים, איך הם מתבטאים בתוך הקולנוע. הקולנוע היום מבטא בשבילנו את מה שפעם המיתוסים בעצם ביטאו, המיתוסים והספרות, היום הקולנוע עושה את העבודה הזאת בשבילנו. ולכן כל כך חשוב להבין איך הוא עושה את זה.
אפשר לחיות בלי מיתוסים?
אני חושבת שלא, כולנו חיים עם מיתוסים גם אם אנחנו לא יודעים עם זה.
בדיוק.
למשל, תחשוב על הנוצרי, הוא חיים עם המיתוסים הנוצריים, והיהודים, המיתוסים היהודיים. זאת אומרת, כל סיפורי המקרא זה מיתולוגיה, מבחינת המבט הפסיכולוגי זאת מיתולוגיה. אלה סיפורים אפשריים על חיי אדם, שמראים לנו דגמים אנושיים, שדרכם האדם הקדום התמודד או חשב שככה ראוי להתמודד עם המציאות, וזה הופך להיות דגם בשביל האדם הנוכחי. אז אנחנו חיים לאור המיתוסים גם שאנחנו לא מודעים לזה. אפילו בשפה העממית נגיד אומרים על מיתוס מצדה, כן? זה סיפור שהיה, לא היה, אבל הוא משפיע, אם נרצה ואם לא נרצה. גם אם נגיד שאנחנו רוצים לשבור את המיתוס ואנחנו לא אוהבים אותו, הוא ישנו.
יותר מר יחליפו את הרעה. את המרפא מאשר את המיתוס, לא?
יכול להיות, קל מאוד, קל מאוד להחליף את המרפא כשהוא לא מוצא חן, אתה יודע, אבל אפשר גם לריב איתו, וזה גם חלק מהטיפול.
וקצת שאלה רכילותית, אפשר להתאהב די בקלות?
איך זה קשור למקצוע שלי?
נהדר. אמרתי לך שהרכילות הולכת באופן כזה עקיף, מעל הראש.
אני לא יודע, עכשיו התקלת אותי באמת. מה אתה שואל אם
אפשר? הנה, יש לך מקרה אחד, איך את מטפלת בו?
הרי אתה חוזר על השאלה, אם אפשר להתאהב מה?
בפציינט.
בפציינט? לא הבנתי על מה אתה מדבר, פציינט?
אנחנו נמצאים ב... אם את זוכרת.
כן, כן.
אני מראים פסיכולוגי.
חשבתי שאנחנו מדברים על החיים.
החיים זה המצאה נהדרת, אגב.
אני מסכימה איתך. תשמע, העובדה היא שיש התאהבויות, ויש משיכות מיניות, ויש לזה הרבה ספרות, וקרו הרבה פשלות בעניין הזה, ויש חוקים מאוד ברורים שאוסרים על קשרים מיניים ורומנטיים בין מטפל ומטופל. לצערנו, דברים קורים פה ושם. אבל אפשר להבין שזה טבעי שזה קורה. זאת אומרת, האדם צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה.
זה בשניים.
כי נמצאים שניים, ואם זה גבר ואישה, היום גם אישה ואישה וגבר לגבר, זה גם יכול לקרות. אבל נוצר קשר מאוד מאוד אינטימי, מאוד עמוק, משתפים בדברים הכי עמוקים והכי קרובים. זה יוצר סוג של קרבה, סוג של אהבה. בוא נגיד ככה, יחסי המטפל מטופל, זה סוג של אהבה, כן?
כן.
וסוג של אהבה, אתה יודע, אהבה היא מילה גדולה והיא כוללת כל כך הרבה גווני אהבה. אז היא יכולה גם להכיל בתוכה את האהבה הרומנטית, ויכולים לגלוש לתוך זה, במיוחד מטופלים שמצפים שבאמת להיות המטופל הנבחר, המטופל הנאהב, ולפתח כל מיני פנטזיות. בפועל זה הורס טיפול. בפועל זה הורס טיפול כשזה קורה. זאת אומרת, אם המטפל לא מצליח לשים ברקסים ולשים גבולות, ושדבר כזה לא יתרחש בפועל, להסביר למטופל שמשהו מרגיש, הם מבינים אותו, מבינים איפה הוא צמח, מבינים את הצרכים שלו, אבל הטיפול הוא לא המקום שבו ממלאים את הצרכים שלך. אני גם לא יכולה להיות האמא או האבא של המטופל שלא היה לו, למרות שיש היבטים אבאיים ואמאיים מסוימים בתוך העמדה הטיפולית. אבל אני לא אוכל להיות כל מה שאבא ואמא לא היו בשבילו, אני גם לא אוכל להיות מה שהמאהבת או המאהב היו בשבילו. איך סיפור לא פשוט. אוהבים לעשות על זה סרטים.
לא,
כי זה סרייטינג.
זה בעצם קצת תורת הנסתר, לא?
הנפש כולה היא תורת הנסתר בינינו.
כן.
בינינו. אנחנו מנסים להבין ולהגדיר ולהסביר, אבל זה נשאר נסתר.
יש כמה מוטיבים כאילו בסלנג של המקצוע, הדחקה,
כן.
פחד. זאת אומרת, יש דברים נקודתיים שאת אומרת שאת זה די מזהים בקלות, לא?
בקלות? לא קלות, תלוי כמה, מה אתה שואל בעצם. הדחקות, ברור לכולנו שיש לכל אדם הדחקות, גם כשהוא חושב שאין לו הדחקות. זה התהליך הממושך, עצם העובדה שאנחנו חולמים כל לילה. והחלום, התפקיד שלו להביא לנו את מה שאנחנו לא שמנו לב אליו. מצד אחד, כל מיני חוויות יומיומיות שנכנסות לתוך החלום ותובעות התייחסות, וגם החלום מבקש מאיתנו שאנחנו נהיה מודעים לדברים שלא היינו מודעים. זאת אומרת, כל הזמן רמת המודעות היא בגבול מסוים. אנחנו לא יכולים להיות מודעים לכל מה שמתרחש בתוכנו. אין לנו בכלל אפשרות כזו.
לירות נצר, תראי, בכל זאת יש כאילו בחלום נותן לך רישיון במחאות כפולות לחשוב על דברים שלא היית מעז
נכון.
לחשוב עליהם בהכרה.
נכון.
נכון?
נכון.
אז בעצם זה דבר מקסים, וזה חלק תמיד משיחה שבינך לפציינט, על מה חלמת, מה אתה חולם.
בהחלט, בהחלט, זה חלק מהמסר שאני מעבירה לאנשים, שתהיה לך מחברת או דף על יד המיטה, דף ועת, לרשום את החלום ברגע שאתה מתעורר לפני שהוא בורח, כחלום יעוף, ולרשום אותו, ואנחנו מדברים על זה, זה בהחלט רב ערך בתהליכים של ההתפתחות הפנימית.
כן, אבל בשעתו גם בעצם פרויד, נכון. הנושא של המין והחלומות, אלא היו כמה נקודות...
נכון, פרויד היה הראשון שהביא לתודעתנו את החשיבות של החלומות. זה הראשון. כל התרבויות האמינו בחלומות, יש ספרי חלומות עתיקים בטיבט ובמצרים וביהדות, אבל בצורה מסוימת... אני לא בדיוק מתמצאת בזה, אבל הם לחלוטין לא התייחסו לזה כמו שאנחנו מתייחסים. בהחלט פרויד היה הראשון שהסב את תשומת ליבנו לזה, יונג מתייחס לזה בצורה קצת אחרת. פרויד באמת הדגיש מאוד את החשיבות של המין והתוקפנות כדברים שעולים במיוחד בחלומות. אנחנו רואים שחלומות הם מאגר של כל הווריאציות הנפשיות, לא רק של זה.
יש תזה שאומרת שבעצם כל אדם צריך לבוא טיפול.
תראה, אני פעם חשבתי ככה, כשהייתי צעירה, כן? אבל היום אני יודעת שלא.
מה זה, בתקופה שחיפשתם פציינטים או בתיאוריה?
לא, מתוך האמונה הנלהבת בחשיבות של המקצוע, שהאנושות תיגאל על ידי זה שכולם יעברו טיפול וכולם ישתנו וכולם יסלקו את ההדחקות הנוירוטיות שלהם וכולם יחיו יותר נכון עם עצמם ועם הסביבה שלהם. אז הייתה האמונה כזאת. עכשיו אני יודעת שיש אנשים שבאופן טבעי חיים טוב עם עצמם, נכון, פחות או יותר, והם מתמודדים יפה מאוד עם החיים שלהם. יש אנשים שיש להם בעיות קשות והם לא מסוגלים לעבור טיפול, כי ההגנות שלהם כל כך מנוגדות לדרך הטיפול, מנוגדות לפתיחה של דברים, הם מוכרים רק בהסתרה, והם לא לוקחים אחריות על עצמם, הם תמיד משליחים את האשמה על אחרים, ולא מסוגלים בשום אופן לראות מה החלק שלהם, אז זה לא עוזר שום דבר, הם ימשיכו, זה תלוי מה רמת הפתולוגיה, לא שלכולנו יש נטייה לראות אצל האחרים את הבעיה יותר מאשר אצלנו. אז יש אנשים שסוג ההגנות שלהם כל כך נוקשה וכל כך קשה שאין מה לעשות לצערנו, או הפסיכופטים שהזכרתי קודם. כן. אבל כן, הייתי שמחה שיותר אנשים הלכו לטיפול. כן, אני חושבת שהרבה אנשים היו יכולים לעזר. המצב יותר טוב היום אשר פעם מבחינת המודעות לחשיבות של העניין, וגם של שהורדת, כשכבר אין את הסטיגמה שהייתה פעם, של ללכת לטיפול זה פסיכי, כן?
כן.
פסיכי זה פסיכי, פסיכי זה נפש בכלל, זה מה...
אבל מדי פעם גם כתוצאה ממחלות פיזיות.
כן. אז יש מצוקות נפשיות גדולות, נכון?
מצוקות נפשיות חדשות שלא היו לפני זה.
נכון, אז יש גם היום פסיכולוגיה רפואית באמת, שהולכת על החיבור הזה של של שני הדברים האלה.
ומה הם עושים? גם זאת מחלה. הניסויים, לא?
טוב, בוא נגיד, כל דבר בקיום האנושי, אתה יכול להגיד שזה מחלה, ואתה יכול להגיד שזה החלמה. חולי מחלה או החלמה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה.
לא יודע, לפי הסטטיסטיקה.
בוא נגיד, החיים הם בעיה, ובכל תחום יש בעיה, וצריך להשקיע הרבה עבודה עצמית ומודעות כדי לחיות נכון עם עצמך ועם הזולת. ואם לא משקיעים בזה, אז ככה ניסויים נראים, ככה האנושות נראית. ככה האנושות נראית. ה-30% או 50% של הפרעות קשב, זה לא כולם הפרעות קשב, זה הפרעות שקשורות...
הוא לא רוצה להקשיב, מה זה הפרעות קשב?
שגם קשורות בהפרעות במשפחה, בזוגיות, בחינוך, זה לא... יש הרבה דברים שתולים אותם היום בדברים אחרים.
אז בסלנג אומרים בקיצור, החיים זה לא פיקניק רק.
כן, אנחנו לא אתה ולא אני המצאנו את ההכרה הזאת, זה כבר במקרא יש לנו את זה.
והטיפול האישי העצמי של האדם, ובעיקר של המטפל, איך את עושה את זה כלפיך?
כלפי עצמי?
כן.
קודם כל, אני עברתי מספיק שנים של טיפול. אתה לא יכול לטפל לבחרים בלי שעברת טיפול. בטיפול אינטנסיבי. אם אתה דיברת על טיפול קצר או ארוך,
כן.
אני חושבת שהמטפלים הם אלה שנמצאים הכי הרבה שנים בטיפול. כן. מכירים לעומק את לא רק זה, מכיוון שאתה מטפל בחרים, אתה כל הזמן פוגש תכנים נפשיים, ואתה צריך לעבוד על עצמך, לא להתערבב עם התכנים של המטופל, לא להגיב מהמקום שלך, אלא להגיב מהמקום שלו ומהצרכים שלו. וזה דורש עוד יותר עבודה עצמית, ולכן באמת צריך להשקיע הרבה בטיפול עצמי, ואחר כך יש לנו גם מה שנקרא הדרכה. הדרכה על טיפול, שגם כן שזה הרבה שנים. וכשאתה... אחרי הרבה שנים אתה כבר יודע לעשות את זה עם עצמך, אני רושמת את החלומות שלי, מנסה להבין אותם, אני רושמת את השיחות עם המטופל, מנסה להבין מה קרה לי בעקבות זה.
כן.
זה תובע כל הזמן תהליכים עצמיים והסתכלות כן. עצמית.
רות נצר, אם מותר לשאול שאלה איטימית, אבל כבעלת מקצוע, את יכולה לספר את הסיפור שנראה לך. איך איזה דברים דרמטיים בחייך הרגשת שזה, את עוברת את הגבול, או שאת מצליחה להגיע לדברים חדשים שלא יטרידו אותך קודם?
אני יכולה להגיד שאני לא, בלי להיכנס לפרטים, שמצבים שבהם הרגשתי באיזשהו משבר נפשי, במצוקה מאוד גדולה, בדרך כלל מה שקוראים משבר, זה גם המילה שבר, אתה יודע, ואז המנגנונים נשברים, אבל אז עולים המון תכנים חדשים, אז אתה פוגש המון רגשות, אם זה דיכאון, אם זה חרדה, אם זה כאב.
רגשות שלא היו בטיפול.
שלא היו בטיפול, שלא היו נגישים קודם, ודרך זה שאתה נפתח אל הרגשות האלה, אתה נפתח אל מקומות הרבה יותר עמוקים בתוך עצמך, מתוך הביוגרפיה שלך. ואצלי באופן אישי, מכיוון שהייתי בטיפול יונגיאני, כשהייתי במצוקה, אז אנחנו גם מלווים את הטיפול ביצירה עד כמה שזה ניתן, אז לצייר את ההרגשות שלי, לכתוב את החוויות שלי, והביטוי היצירתי בתוך ההתמודדות עם המשבר, הוליך אותי קדימה אחר כך לביטוי היצירתי שלי.
כן. ולמשל, הנושא של כדורים.
תרופות, אתה
מתכוון. תרופות.
כן.
זה, יש התפתחות בעניין הזה, או שגם זה מימים ימימה? זה היה בתיק התרופות.
תראה, גם השמן לפני מאות שנים היה נותן כל מיני תרופות צמחיות כדי להרגיע אדם. אז העניין של להרגיע, זה היה. המאה ה-20 עברה הרבה תפוחות בעניין של תרופות. משכללים, משנים, נעזרים הרבה בתרופות, מגלים את החסרונות ואת המגבלות שלהם, מגלים כמה, איזה חלק גדול מהם זה פלצבו, מגלים כמה יש אחוז מסוים של אנשים שבכלל תרופות לא עוזרות להם לצערנו. ומגלים בעיקר שהריפוי הכי טוב זה שילוב במקרים הקשים, במקרים של בגבול המחלה או מחלה, הריפוי הכי טוב זה שילוב של תרופות עם פסיכותרפיה, לא רק כדורים.
הבנתי. אם אנחנו נדבר על זרמים בפסיכולוגיה, ואני מבין שאת חסידה של תורת יונג, אז אולי תסביר לנו מה ההבדל ולמה?
נתחיל בזה שיונג הביא את תשומת ליבנו לזה שהלא מודע שלנו, לא רק הלא מודע האישי הביוגרפי, אלא שאנחנו נושאים בתוכנו אפשר להגיד את הזיכרון של כל הדורות, את הידע של כל הדורות, את הדימויים והחשיבה, אופני ההתייחסות לקיום של כל הדורות, וזה נותן לנו, זה מרחיב את הרפרטואר של הנפש.
כן.
יונג מתייחס גם לחלומות וגם לכל דבר שקורה כמשהו שהולך אל העתיד, לא רק למה זה קרה, זאת אומרת, זה לא רק גישה סיבתית למה הדברים קרו, אלא למה, לקראת מה זה מוליך אותך. זאת גישה מאוד אופטימית שמאמינה שמה שקורה לך, לטוב או לרע, יש לו תפקיד בתהליכים שיוליכו אותך לקראת העתיד שלך ולמימוש של העצמי. ובכלל ההתייחסות אל הנפש היא שהאדם מועד להגשמה עצמית, ושהוא בדרך שלו להגשמה עצמית, הוא צריך להשקיע את המאמצים שלו, וכל מה שקורה זה חלק מהדרך הזאת. אז זאת גישה מאוד אופטימית, ומאוד מאפשרת לראות את הנפש מהמקום הנורמטיבי שלה, ולא מהמקום החולה שלה. כן, וגם אם יש נפילות, אז אנחנו רואים שבע נפל צדיק וקם, שבע יפול צדיק וקם, כן, יש לנו פה ציטוט מה שדיברנו, כן? אז זה חלק מהחיים. עכשיו, יש לנו את מה שהזכרנו קודם, שיונג, בגלל מה שיונג מדבר על הלא מודע הקולקטיבי, מה שאמרתי, הנפש הכלל אנושית. אז יש הכרה בחשיבות של האגדות והמיתוסים, שהם בעצם סיפורים של כל האנושות על דרכי ההתמודדות של האדם עם הנפש. אז אנחנו מביאים את זה גם כדוגמאות לתוך הטיפול, כדי שהאדם יקבל מזה הרגשה שהוא לא לבדו בגורל האנושי. האפשרות לבטא בציור, או לבטא בשיר, או בכתב, את הדברים שאתה עובר. יש עוד דבר שאני רוצה לציין, שאומנם היום זה כבר דבר רגיל, אבל בעצם יונג היה הראשון שהכניס לפסיכותרפיה את לשבת פנים אל פנים, ולא לשכב על הספה, ומאחורי המטפל, זה בכלל לא היה בתפיסה היונגיאנית אף פעם. אז זה דבר מאוד חשוב שהישיבה היא פנים אל פנים, וזה לא אנליזה של 4-5 פעמים בשבוע, אלא פעמיים בשבוע בהתאם לצורך.
אולי תקראי לי שיר שכתבת, שאת יכולה להגיד שהוא גם משתלב בהשקפה הפסיכולוגית שלך.
אני לא יודעת אם הוא משתלב בהשקפה פסיכולוגית. אני אקריא שיר שכתבתי על המטפל הראשון שלי.
בבקשה.
זה כבר נותן לך מכל הווריאציות, כן? למטפל הראשון שלי. אני כותבת לומר לך מה שלא העזתי לומר אז. הייתי צעירונת ואתה ג'ינג'י נמוך קומה, יקה מבוגר, עמוס שנים, יושב בחדר קטן, מוקף תמונות ופסלים ברוח התרבות ממנה באת. גם הוריי באו משם, אבל איבדו הכל בדרך. היית אלוהים קטן, היה לך חיוך טוב לב, וריח המקטרת שלך הזכיר לי את המאהב של אמא ואת המקטרת של אבא. אבל לא הרשיתי לעצמי בזמן ההוא להרגיש כמה אהבתי את הניחוח ההוא שעכשיו עולה באפי. לחיצת היד שלך הייתה רשמית, כך נסתיימה כל פגישה. שולחן חצץ בינינו, כך לימדו אותך, כמו את הוריי, לא לפרוץ מחסומים. לא הצלחת לשבח את הציורים שלי שהראיתי לך, אולי אפילו קינאת בי. אני זוכרת אותך לטובה, כי האמנת שאפשר לאהוב אותי. ובגלל שהצלחתי לבכות. היית חולה, אף כי לא ידעתי זאת. אחרי שמתת, חלמתי שאני באה אליך לשמיים. היית רופא שיניים, ואמרת שאין לי צורך בטיפול, שאחזור למטה.
יפה מאוד. נפוח להודות. כן.
אתה רואה, בחלום, המטפל אמר לי שאין צורך בטיפול, שאלת על זה קודם.
טוב, זה גם דבר פונקציונלי. כן. האמונה הזו באירועים הדרמטיים, את לא פירטת לי, למשל, מה היו האירועים הדרמטיים, אם ביחס להורים שלך, לתולדותם, את באיזה מקום ראיתי שאת התבטאת, שמצבם של ההורים שלך היה כמצבה של המדינה בעצם, איך גדלה המדינה? למה התכוונת?
טוב, כתבתי על זה ספר שלם, כתבתי ספר אוטוביוגרפי, כן?
כן.
זה קשור למה ששאלת גם קודם. כל ההיסטוריה של ההורים שלי, שהיא הפכה, שהיא כמובן, כמו אצל כל אחד, היסטוריה, חלק מההיסטוריה שלי, היא הייתה חלק גם מהמצוקות החיים שלי, שהייתי צריכה להתמודד איתם. הם עלו ב-36 מגרמניה, הם היו בקיבוץ דתי, גדלתי בקיבוץ דתי עד גיל 15, ואז
התגרשו.
ההורים התגרשו, אבא היה בדיכאון, והדיכאון שלו ליווה את רוב חייו, שזה חלק מהסיפור הקשה שאני התמודדתי איתו הרבה שנים, ומתוך זה הייתי צריכה לצמוח, ואחר כך יצאנו לאיזה nowhere,
כן.
לצאת מקיבוץ ועוד מקיבוץ דתי, לצאת לעולם הגדול זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, זה עולמות אחרים לגמרי, זה לא רק חוץ לארץ, זה ממש מאדים, כן? זה בהחלט לא היה פשוט. תחדד לי את השאלה.
אני אומר, זאת הדרמה, זאת דרמה שמקיפה את כל חייך בעצם.
היה להתמודד עם הגירושין, היה להתמודד עם הדיכאון של אבא, היה להתמודד עם לגדול בקיבוץ, עם הלינה המשותפת, שכבר כולם יודעים את כמה שזה היה מסובך ולא פשוט ואפילו קשה. אני קוראת ליוצאי הקיבוצים של השנים ההם, שיש להם לא מודע קולקטיבי משותף של הלינה המשותפת. יש איזה דרמה בסיסית של מצוקה של לגדול בצורה הזאת. אלה דברים שליוו אותי במשך שנים להתמודד איתם. זה לגדול בשנות ה-50, בתקופה של לא רק צנה, היה צנה חינוכי, כן? איך הרגשות במסורה, הכל עשה ולא תעשה, ולהיות חרוץ ולעבוד, שזה דרך אגב עזר לי מאוד מסר מאוד לחיים, להיות חרוץ ולעבוד, כן? אבל זה לא היה מקום לנפש ולמה שהנפש מרגישה, ואז כל הדברים שנחנקו כל השנים, הייתי צריכה אחר כך לצאת ולעבור הרבה תהליכים כדי
לגדול מתוך זה. והורייך לא הספיקו לעשות את זה.
אם היא בדרכה עשתה הרבה תהליכים, היא עשתה תהליך השינוי, אבא שלי לצערי לא. הוא היה מסוג אנשים שהייתי אומרת שלא לא, לא, לא מסוגל לעבור ממש טיפול. הוא היה מאוד מאוד סגור מאוד מאוד, כל המנגנונים שלו היו מאוד סגורים. לא ניתן לעשות את זה.
ומה עם השם שלך? שמה רות.
כן, ששמירות, טוב, אנחנו, זה בדיוק מתאים עכשיו, אנחנו אחרי פסח, לקראת כן. שבועות, אני נולדתי באחרון של פסח, ולקראת רות המואביה, נתנו לי את השם רות, אני מאוד
הם לא בחרו את זה שם. במקרה.
אני לא חושב. קודם כל, אנחנו כבר יודעים שזה לא, שדברים לא מקריים, דרך אגב, אם שאלת על יונג, כן. האמונה שהמקריות היא לא מקרית, כן, שזה כנראה גם לא מקרה, ושלתת לך, לתת לך לי, לתת שם שהוא שם כל כך משמעותי, ושם, באמת, למזלים, נתנו לי שם של דמות מאוד חיובית בתרבות היהודית. זה בהחלט דמות משמעותית.
אז מתוך... גאווה, את השתמשת בזה ביצירות שלך גם, לא?
במה?
באוטוביוגרפיה.
באוטוביוגרפיה, ש... כתבתי כן. על זה, כתבתי על זה בהחלט כמשהו שאם אני חושבת על מה ליוור אותי בחיים, אז ההכרה הזאת של שם שהוא בעל משמעות, כן? שנולדתי באחרון של פסח, זה גם נותן איזו הרגשה של משהו חגיגי ומשמעותי.
שמשתלב עם יונג בעצם בתורה שלו, שזה הכל.
זה משתלב במובן הזה שפסח זה זמן חירותנו, זמן של יציאה לחירות. פסח זה הזמן של מות ישו ולדתו מחדש. פסח זה הזמן של במיתולוגיה היוונית יש את פרספונה שעולה מהשאול כל שנה ומביאה את האביב. זה זמן של התחדשות, של חיים חדשים. זה נותן הרגשה מאוד מיוחדת הידיעה שנולדתי בזמן הזה. אז פה כבר אתה רואה איך אפשר להגיד שנולדתי בסימן מיתוס?
כן.
זה אולי ייעד אותי...
המיתוס המשפחתי.
מיתוס כלל אנושי שהשתלב כן. בתוך הסיפור שלי, ואני שמחה שיש לי אותו, כי זה יותר טוב מאשר להיוולד ביום כיפורים, אני חושבת, או בתשעה באב. זה
איך בכל זאת את מסבירה את העניין של יונג, שהיה חסיד של... היטלר?
טוב, זה מאוד עצוב. אני רק יכולה להגיד, קודם כל להגיד שזה מאוד עצוב. ואני מבינה את זה מאותו מקום, שיונג היה חסיד של מיתוסים. ועד כדי כך שהוא היה בהיקסמות, פסינציה, או בהיקסמות, לעתים בלי גבולות מהמיתוסים.
של הגשמת, כאילו, המיתוס.
של לא לראות את הגבולות בין המיתוס ובין המציאות. ואם היטלר זיהה את עצמו עם האל ווטן, והיו כל מיני אנשי תרבות באותה תקופה בגרמניה, שחיפשו כל מיני מיתוסים שהם יכולים לחבר אותם עם הנאציזם ועם היטלר, כדי להעניק תוקף וכוח ללאומיות הגרמנית, ומכיוון שיונג היה מאוד בעד מיתוס, אז הוא התלהב מהרעיון הזה, ובאמת, אנחנו מדברים על לפני 41, על כן. עד 38-39, כשעוד לא הבינו לגמרי לאן זה הולך. אז הוא דיבר על היטלר בתור נביא, אני לא יודעת מאיפה הוא לקח את זה, כי אין שום דבר נבואי בהיטלר, ואיך הוא לא ראה את הטירוף של האישיות שלו, אני באמת לא מבינה. זו הייתה נפילה מאוד קשה, אני אומרת שהוא נפל במלכודת של התורה שלו עצמו. וזה לקח מאוד חשוב לכולנו, שמיתוסים זה דבר חשוב, אבל מיתוסים הם מיתוסים, ואנחנו צריכים למיין מה מתאים ומה לא מתאים, ויש מיתוסים שמראים איך אדם עושה שגיאות, איך אדם עושה צרות, איך אדם לא מצליח לפתור את הבעיות שלו. לא כל המיתוסים מראים את הדברים הנכונים.
תגידי לי, אני מאמין שלך בפסיכולוגיה.
בפסיכולוגיה? אולי אני מאמין שלי שאפשר לעזור לאדם, ושאפשר לחיות יותר טוב, ושאנחנו נועדנו לחיות נכון יותר, ועמוק יותר, בצורה מלאה ועמוקה, ומגשימה את עצמנו, ושאין סוף לאן שאפשר עוד ללכת.
אז זה אופטימיזם כמעט חולני, לא?
לא חולני, אופטימיזם בריא, ואני מקווה שהוא יעמוד לרשותי למשך חיי.
נסיים את התוכנית הזאת בשיר.
עוד שיר?
אולי בחרת? אני רוצה לשמוע גם עוד שיר, וגם שיר עם מוזיקה שבחרת, או שלא ביקשו ממך את זה?
לא, לא ביקשו ממני.
הנה, אז אני מבקש. תחשבי.
שיר עם מוזיקה?
כן. טוב, בינתיים את תקריא את ה...
טוב, עטור מצחך זהב שחור, זה אני
כן.
טוב, אני אקריא פה שיר על שאול, אני מאוד אוהבת את השיר הזה, בגלל שאני אוהבת את הדמות של שאול. אני חושבת שדרך השיר הזה יכולים פה לראות את השילוב של האהבה שלי לשירה, אהבה שלי למקרא, אהבה שלי למיתולוגיה, וגם משהו מהתייחסות פסיכולוגית, של ההתייחסות של החמלה אל האדם ולגיבור באשר הוא, שהגיבור הוא לא תמיד גיבור, הגיבור הוא בדרך כלל גיבור וגיבור כושל כאחד. אוקיי. אז זה על שאול המלך. אנחנו אוהבים את שאול, בגלל היסוסיו, בגלל ספקותיו, בגלל דיכאונו, בגלל אהבתו לדוד שאהב את יונתן, שאהב את מיכל. ואיש לא אהב את שאול, את האיש הגבוה המטולטל, שהושאל למלוכה וקשל. אנחנו אוהבים את האיש שאלוהים יקה ברוח רעה, ששאל באוב בחצות הלילה, שידע שהוא איש פשוט ולא קרקר לפני אלוהיו. וכשהרשה לעצמו להפר את דבר אלוהים, זרקו אותו לפלישתים. אנחנו אוהבים את שאול כי גם אנחנו שואלים, מדוע השאילו אותנו לעולם הזה ובחרו בנו למלוכת הנפש, ואחר כך נזפו בנו ולא הקשיבו לכאבנו ועצבותנו. אנחנו אוהבים את שאול ולא נחדל לשאול, למה דווקא זה שלא ביקש את המלוכה? למה דווקא זה שהכי קרוב לליבנו? הוקעה גופתו אל החומה.
יפה. תודה. אז את הטור מצרח.
הטור מצרח, זהב שחור.
הטור מצרח, זהב שחור.
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
מצרח מתחרז עם עיניים ואור.
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר.
חלוקך ורוד צמרירי ורח,
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל. לא הייתי רוצה להיות לך אך,
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך.
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו את אישה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק. ואני שלא פעם אביר בך בשקט, אין כל ודברים שוכח הכל אודות אחרים. שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת. את אני בגופי נפרד ממך. ארוס חלוני כמרבד לרגליך,
צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך, לבשי חלוקך ורוד לטלייך.
עוד מעט ואבוא אלייך. אז אלחש באוזנייך עד בוקר עד אור כשיקור. עטור מצחך זהב שחור
עטור מצחך זהב שחור
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהיה חייב להישיר
לתגובות, שלחו לנו מייל לשאלות@strudelgalatz.co.il shelot@strudelgalatz.co.il
שאלות אישיות יעקב אגמון שוחח עם הפסיכולוגית הקלינית והמשוררת רות נצר. ערכה ענת קורול.